התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, אחד מגיבורי הזכייה במדליית הכסף של נבחרת העתודה באליפות אירופה וגרד הפועל אילת, עידו הראל. מה שלומך עידו?
משה, בסדר גמור, מה נשמע?
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ונדבר הרבה על ההישג הגדול של מדליית הכסף, ועל כל הגיבורים האחרים, אבל גם בעיקר עליך. ולפני שבאמת נגיע לסיפור שלך בכדוסל, אשמח שתספר עכשיו שאנחנו כמה ימים אחרי הגמר, איך התחושות אחרי הזכייה במדליית הכסף באליפות אירופה, במבט כולל על הטורניר, ואולי גם במבט קטן יותר גם על הגמר.
טוב, אז בעצם תחושות מדהימות. עשינו שם טורניר היסטורי. קודם כל התחלנו אותו טוב נגד טורקיה, ניצחון גדול, ואז שני הפסדים שלא כל כך ציפינו. התאוששנו מול ספרד וניצחון אדיר, וזהו, והתחושות, ואחרי זה המשכנו עם גרמניה ובלגיה, עם שני ניצחונות עוד גדולים, והגענו לגמר, וזהו, עשינו משהו שאף אחד לא ציפה מאיתנו לעשות, תחושות שאני לא יכול לתאר.
אז זה באמת מדהים, ועוד נרחיב על נבחרת העתודה והטורניר שלך, אבל קודם בוא נחזור אחורה לתחילת הדרך. איך התחלת לשחק כדורסל, ואם גם תרצה לשתף יותר, אז אני מניח שגם להורים יש השפעה גדולה, שני הורים שקשורים לספורט, אז ספר על זה, וגם אח שעוד נגיע אליו.
כן, אז בעצם התחלתי בגיל צעיר מאוד לשחק כדורסל. הלכתי ככה דרך אח שלי, האח שלי הגדול, שהוא גם משחק, וקשר של ההורים שלי זה אבא שלי, בנוער הוא שחק גם בפועל אילת, וקצת בבוגרים, לפני הצבא. אמא שלי הייתה שחקנית כדורעף, שהייתה יותר צעירה, וזהו, זה הקשר שלי, ככה התחלתי.
אז עכשיו נגיע לאחיך הגדול, עומר הראל. ספר קצת עליו, כמה באמת הלכת בעקבותיו.
אז אני ואח שלי זה קשר מאוד מיוחד, אנחנו חברים הכי טובים, מדברים על הכל, מתייעצים, ושראיתי שהוא הולך בעקבות הכדורסל, גם בגיל יותר מאוחר, שהוא עזב את הבית והקריב כל כך הרבה בשביל הכדורסל, אז הבנתי שזה גם מה שאני רוצה לעשות, והלכתי בעקבותיו.
אז אתם גם לובשים את הגופיות או מספרי החולצות שההורים שלכם לבשו, אם ראיתי נכון.
כן, זה סבא שלי משחק עם מספר 7, אז ככה בנבחרת אנחנו שנינו הלכנו למספר הזה.
אז זה בהחלט מדהים, ויש לנו גם שאלות של חברי קהילת ספורטס רבי, ועוד נגיע לשאלות רבות בהמשך, זאת קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, אז אני אתחיל לשלב כמה תוך כדי הפרק, ויש כאן כמה שאלות עליך ועל עומר, אז אחד זה מי יותר טוב, אתה או עומר, ועוד אחד מי לוקח באחד על אחד, אתה או עומר, אז זה פחות או יותר אותה שאלה, עם שינויים קלים, אז ספר קצת על זה.
אוקיי, אז מי יותר טוב זה שאלה שאני לא יכול לענות עליה. אבל מבחינת כישרון, אני חושב שהוא הרבה יותר כישרוני ממני. יכולת כליאה יותר טובה, ולדעתי הוא שחקן יותר כישרוני ממני. ובנוגע לאחד על אחד, אז זה סיפור מעניין, כי אנחנו כבר כמה שנים אסור לנו לשחק אחד על אחד, כי כמו שאנחנו משחקים אז ריבים ולא מדברים, אז אנחנו הפסקנו לשחק אחד על אחד לפני כמה שנים.
גדול. ועכשיו גם נדבר על עצם זה שגדלתם באילת, ואנחנו לא רואים הרבה ספורטאים ישראלים או כדורסלנים שמגיעים מאילת לטופ של של הענף שבו הם עוסקים, אז תספר על זה, עד כמה היית צריך לעבוד יותר קשה מהשאר, שזה משהו שאסי שימון עוזר המאמן בנבחרת המכבייה של ישראל, שזכה איתך במדליית ארד בשנה שעברה, אז הוא דיבר על זה הרבה בפרק האחרון שלי בפודקאסט, כשהיינו לפני חצי הגמר של העתודה, אז תרחיב על כמה זה באמת קשה להגיע מאילת לטופ של הכדורסל הישראלי.
אז באמת כמו שאמרת זה מצריך יותר עבודה מאחרים כי אתה גר רחוק ופחות רואים אותך בנוער, לא שיחקתי בליגה הבכירה, שיחקנו בליגה השנייה, אז פחות חשיפה, פחות מאמנים שרואים אותך, וזה מצריך ממך לעבוד יותר קשה, וגם אתה צריך איזה מאמן אחד שיאמין בך, כמו שהיה לי עכשיו בעתודה, שאני חושב שהגעתי והייתי טוב והלכו איתי והאמינו בי, וזה עזר לי, אז גרם לי כאילו להתקדם
אתה
ולהראות
גם,
מה שאני שווה.
אתה גם מרגיש שזה אולי מנע זימונים לנבחרות צעירות יותר, עצם זה שלא ראו אותך מספיק?
זימונים קיבלתי, בקדטים הייתי ממש מעט, אני חושב שלא הייתי מספיק טוב בקדטים, ובנבחרת הנוער יכול להיות שזה פגע בי קצת, זה שהייתי רחוק ולא ראו אותי, אבל גם הייתי שם כמעט עד הסוף, נופיתי שבוע וקצת לפני הטורניר, אז זה גם, יכול להיות שגם לא הייתי מספיק טוב גם בנוער, ואני שמח שעכשיו, השנה ושנה שעברה, שהצלחתי לעשות סגלים, שנה שעברה מכבייה, והשנה בעתודה, ואני שמח שזה התחבר לי.
אז עוד רגע ניגע גם במחלקת הנוער של הפועל אילת, אבל לא רק שלגדול באילת זה משהו שיותר קשה להגיע ממנו לטופ של הכדורסל, אלא שזו חוויה שונה לגמרי. אנחנו רגילים ללכת לחופשות באילת, אבל בשבילך זה ממש החיים של היום יום. אז ספר על זה, איך זה לגדול באילת?
כן, אילת זה, אני מאוד אוהב את העיר, עיר מדהימה. הכל פה קרוב, מכירים את כולם, קיבוץ גדול פה. זהו, חוויה מדהימה לגדול פה, גם מבחינת הכדורסל, יש את השקט, אפשר לעבוד, יש אולמות זמינים, כל העיר רוצה שבעצם שתצליח, אז זאת הרגשה נהדרת לגדול פה ולשחק.
עכשיו נגיע למחלקת הנוער של אילת, איך זה היה לגדול שם?
זה מצד אחד זה היה באמת כמו שאמרתי, זה אני באמת אסיר תודה על מה שהיה פה עם המחלקת נוער, מאמנים שימנו אותי, ומצד שני זה קשה כי החשיפה היא יותר קטנה ואתה רחוק מכולם, המרכז ומאיפה שבאמת הכל הכדורסל קורה שזה במרכז, אז יש את היתרונות של זה שזה מאמינים בך ואתה רוצים שתתפתח ותצליח, אבל החשיפה והמרחק הם מגבילים קצת.
בעונת 2019-20 כבר ערכת בכורה בליגת העל עם אילת, דקה אחת במשחק מול מכבי חיפה, אז אני אמנם לא זוכר את זה בזמן ישיר, אבל כן הייתי באותו משחק, אז בעצם יצא שראיתי את הבכורה שלך, זה היה בליגת הקורונה, לדעתי זיו בן צבי נתן משחק בלתי נשכח בזמנו, ושיחקת תחת אריק אלפסי זיכרונו לברכה, אז תחזור אחורה גם לבכורה וגם לאריק אלפסי, איך זה היה לעבוד איתו?
אז קודם כל נדבר על אריק, הוא באמת לא יצא לי כל כך לעבוד איתו, לשחק תחתיו, אבל זוכר בקורונה שכן הייתי חלק מהסגל, אז דבר ראשון היה בן אדם מדהים, הוא התייחס אליי כשווה בין שווים, וניסה לעזור ולתת את המילה הטובה שצריך ולייעץ, אז היה באמת, היה בן אדם מדהים, והבחורה, שיחקתי שם דקה, לא באמת, לא באמת עשיתי משהו. עליתי שם קצת, אבל עדיין היה רגע מאוד מרגש לעשות הבכורה, במיוחד שזה היה באילת, איפה שגדלתי. אז זהו, היה מרגש.
אז מאז כבר צברת יותר דקות בליגת העל, וככל שהזמן הלך והתקדם, שיחקת יותר, במיוחד בעונה האחרונה. איך זה הרגיש שבמשחקים אחרים סוף סוף נלקחת יותר בחשבון, וגם למרות שבסוף העונה היה קצת garbage time, עדיין נתת תצוגות נהדרות מול קבוצות שכן היה להן על מה לשחק, בעיקר ניצחון בית מאוד מפתיע על הרצליה, שעבורה זה היה משחק חשוב בנוגע למיקום. איך אתה מרגיש בתוך הליגה של הגדולים?
אז אני מרגיש דבר ראשון שהשנה האלה נתנו לי הזדמנות, רצו בתחילת העונה לתת לי הזדמנות שלא מקבלים בהרבה מקומות והרבה שחקנים. הקבוצה קצת הלכה למקומות שלא תכננו שהיא תלך אליה, ובגלל זה הדקות לא הגיעו, וההזדמנות לא הייתה כל כך טובה כמו שרציתי שהיא תקרה. ובסוף העונה שקצת שיחקתי והרגשתי שאני יכול לשחק, אני יכול לתרום קצת יותר ממה שהיה במהלך העונה, ואני מקווה שזה יקרה בעונה הבאה.
אז נגיע עכשיו לכמה דמויות ששיתפת איתן פעולה באילת. אז בעונת 2021 הייתה באמת קבוצה מפלצתית שלא הייתה רחוקה מלהגיע לגמר, בסוף הייתה את הפציעה הטרגית של קייסי פרייטר, אבל זה לא רק היה הוא אלא עוד חברים לקבוצה כמו ג'ו רגלנד וג'וש ניבו. ועל ג'ו רגלנד בזמנו רזיאל חיון, שגם היה חלק מאותה קבוצה, אז הוא סיפר שרגלנד היה ממש לוקח את הישראלים הצעירים לאימונים אישיים בימים שלא היו אימונים רגילים בעקבות הקורונה. אז תכניס אותנו קצת לזה, האם גם אתה היית חלק מהאימונים האישיים שהוא העביר?
כן, אז ג'ו זה באמת משהו מיוחד, אישיות מדהימה ושחקן עוד יותר מיוחד. כן, עזר מאוד, גם לדעת את המילה הטובה כשצריך, וגם לתת על הראש כשלא הולך, כשלא טובים. וג'וש ניבו היה חבר טוב מאוד, שהוא עזב בסוף העונה, אז היו באים אליי בצחוק ההנהלה ואומרים לי לדבר איתו, לנסות לשכנע אותו לחזור. והוא גם שחקן אין דברים כאלה. אתלט, אחד הטובים בארץ לדעתי, אם לא באירופה.
עוד סנטר מפלצתי ששיחקת איתו זה מנגוק מתיאנק בחצי עונה האחרונה. באמת שחקן שעשה נתונים חריגים מבחינת ריבאונדים, ולצידו הגיע גם סופרסטאר בדמותו של אנטוניוס קליבלנד, שעכשיו גם אולי יצטרף למכבי תל אביב. אז ספר איך זה היה לשחק עם שני שחקנים ששינו את העונה מהקצה על הקצה, יחד עם גם אוסטין טילמן שהגיע.
כן, אז על שלושתם בעצם אני יכול להגיד שכשהם הגיעו ידענו שהם יביאו איתם את השינוי, כי הם היו שלושתם אנשים באמת טובים ועובדים קשה וחיוביים שרוצים שהקבוצה תצליח, וגם השחקנים של האדם יהיו יותר טובים. וידענו שהם הגיעו, שהאמנו שדברים טובים יכולים לקרות, ושהם כביכול יוציאו אותנו מהמצב שנקלענו אליו.
ונרחיב עכשיו קצת על קליבלנד, במידה שהוא יחתום, האם אתה מאמין שהוא יכול לשחק ברמה של היורוליג במכבי תל אביב?
כן, אני מאמין שהוא שחקן ששווה יורוליג, שומר מדהים ואטלט ורץ את המגרש טוב. אני מאוד מחזיק ממנו וחושב שזאת תהיה החתמה טובה מאוד של מכבי תל אביב, הם הצליחו להביא אותו.
אז עכשיו נגענו במכבי תל אביב, והיה לך סל מדהים על גיא פניני בסוף רבע ראשון במשחק הבית העונה. זה היה משחק חד צדדי לטובת מכבי תל אביב, ובכל זאת רגע שיותר מתאים לגיא פניני לעשות מול השחקנים האחרים מאשר שמישהו אחר יעשה לו, ופתאום אתה מגיע בגיל 19 בלבד בזמנו, עכשיו אתה בן 20, אבל עושה לו מהלך מדהים. ספר קצת על זה.
כן, היה סוף שעון, עליתי, זה היה לקראת סוף המחצית סוף כאילו מחצית, אם אני לא טועה, זה היה סוף הרבע השני, וניסיתי להכניס כדור פנימה, ראיתי שאין לי, ונחתי אחורה ועשיתי את המוב שלי וזרקתי על השלשה. שמח שהיא נכנסה, קצת פחות שמח מהתוצאה של המשחק.
אז באותו סל נזרעו הזרעים לסלי הקלט שלך בנבחרת העתודה אולי, אבל עוד נגיע לזה בהמשך. ועכשיו נדבר על אריאל בית הלחמי ומאוריציו בוסקליה, ששיחקת תחתיהם בעונה האחרונה. איך הייתה החוויה גם לעבוד עם מי שהפך עכשיו למאמן נבחרת ישראל, וגם עם מאמן זר, שזה מן הסתם משהו מאוד שונה?
כן, אז קודם כל נתחיל עם אריאל. היה לי איתו שנתיים וחצי באילת, אז אני אגיד קודם כל שהוא גם בן אדם מדהים, היה תענוג לשחק תחתיו, היה לנו קשר מיוחד, הוא מאוד אהב אותי, וגם אני אותו, מאמן שאת הכל אימון בא ורוצה לתת בשביל אותה, את ה-200%, בשביל שהוא יצליח והקבוצה תצליח. וזהו, ואני חייב לו הרבה, הוא גם ניסה לקדם אותי כמה שהוא יכל, ואני מאמין שאם הייתה סיטואציה קצת יותר טובה בתחילת העונה, ולא היינו נקלעים לרצף ההפסדים בהתחלה, או לזרים שנפצעו, אז הוא היה נותן לי הזדמנות אמיתית, ונותן לי את הגב גם להצליח, אז אני חייב לאריאל הרבה, מאוד אוהב אותו. ועל בוסקליה, גם שהוא הגיע, הוא גם היה קצת קשה בהתחלה להתרגל קצת למאמן זר, זה מה שפעם ראשונה שאני משחק תחת מאמן זר, אבל גם הוא ניסה לעזור, לכוון, ובסוף העונה קצת שנגמרה העונה, אז גם נתן לי את ההזדמנות בשני משחקים אחרונים, משחק קצת יותר, וזהו גם. אחלה של בן אדם, מאמן מעולה, וגם תחתיו היה כיף מאוד לשחק.
בקיץ שעבר זכית במדליית הארד במכבייה עם ישראל, אנחנו היינו שם, ואיך באמת הייתה החוויה הזאת בשבילך? כי אפשר להגיד ששם גם נזרעו חלק מהזרעים להצלחה של העתודה, לא פחות מארבעה שחקנים, וביניהם אתה שיחקתם שם, אריאל אייזיק, נבו זומרפלד ודניאל גואטה, אז ספר על זה.
כן, אז המכבייה היה מאוד מיוחד, אני מאוד התרגשתי, זו פעם ראשונה שאני הצגתי את הנבחרת באיזשהו טורניר. הרגשנו קצת תחושה של פספוס קצת שם, כי הרגשנו שאנחנו שווים יותר, אבל היה באמת, היה שם טורניר מדהים וחבר'ה טובים מאוד, היה כיף.
אחרי המכבייה שיחקתם מול מכללת אובון, אז עוד מעט נגיע לדני וולף, אז יש כאן הזדמנות לדבר עוד על מכללות, ולצערכם חטפתם תבוסה, אבל בכל זאת זאת הייתה חוויה מדהימה, אני בטוח, להיות משודרים ב-ESPN. ספר על זה.
כן, אז משחק מול אובורן, אני לא שיחקתי ככה הרבה, עליתי איזה שתי דקות ברבע הראשון לדעתי, וקיבלתי מכה והחלטנו שעדיף שאני אסיים ולא הולך לשחק. אבל זה באמת הייתה חוויה מדהימה לראות קצת תרבות אחרת של כדורסל, כמה שהם מקצוענים ואנשי צוות שיש להם וכל האייפ סביב המכללה הזאת, זה היה חוויה מדהימה.
אז עכשיו הגענו לנבחרת העתודה, ובאמת עשיתם הצלחה גדולה ביחס לציפיות של התקשורת והאוהדים לפחות, אבל מה היו הציפיות אצלכם? האם חשבתם שאתם יכולים להגיע עד כדי כך רחוק? האם חשבתם אולי שאתם עלולים לרדת דרג? אולי חשבתם שזה משהו באמצע, נבחרת ש... תישאר בדרג א', אבל אולי לא תגיע כל כך רחוק. איך אתם הרגשתם בהכנה לפני הטורניר?
אז בהכנה עשינו שני טורנירים, אחד היה בסלובניה והשני היה בספרד, שחקנו נגד נבחרות מאוד חזקות, ספרד שניצחנו, צרפת שהפסדנו לה בגמר, וליטא החזקים, והציפיות שלנו היו... אנחנו האמנו שאנחנו יכולים לעשות משהו יפה בטורניר הזה, כי הרגשנו בטורניר החנה בספרד שאנחנו שווים, גם שהפסדנו את שלושת המשחקים שם, הרגשנו שאנחנו שווים לעשות טורניר יפה, בגלל החיבור שיש לנו, וההיררכיה הברורה שהייתה בקבוצה, שכל אחד יודע מה הוא צריך להביא ומה לתת, אז האמנו מאוד שאנחנו יכולים לעשות משהו יפה. אני לא אשקר, אחרי שני ההפסדים ושקיבלנו את ספרד, אז זה לא היה מה שציפינו בהתחלה, אבל אני יכול להגיד לך שאני ביום שאני משחק נגד ספרד, וככה כל הנבחרת, אמרנו שאנחנו באים ומנצחים אותם, אני כתבתי לכל החברים וההורים שלי, אמרנו להם בבוקר, אנחנו הולכים לנצח היום, כולם חשבו שאני משוגע, וכל הנבחרת גם חשבו שהשתגענו, שאנחנו הולכים לנצח אותם אחרי שני ההפסדים, אבל... באמת האמנו, ואני חושב שהיינו שונים מכולם, בעיקר באופי ובראש שלנו, היינו חזקים, וידענו שאנחנו באים לכל קבוצה, ומסתכלים לו בלבן של העיניים, ועולים לנצח.
תכניס אותנו למשחק עצמו מול ספרד, כי בסופו של דבר, זה סוג של רעידת אדמה בכדורסל האירופי, או לפחות בגילאים הצעירים, לנצח נבחרת כזאת שהלכה עד הסוף בשנה שעברה עם שחקן כמו חואן נוניז, שהיה MVP, זה סנסציה באמת בקנה מידה של כנראה אחת הגדולות שהיו בספורט הישראלי או בכדורסל הישראלי, לא רק בשנים האחרונות, אלא אי פעם. איך זה באמת לפגוש שחקנים בדרגה כזאת ולנצח אותם?
אז כמו שאמרתי, אנחנו לא הסתכלנו עליהם כשחקנים ברמות האלה, אמרנו זה שחקנים בדיוק כמונו, ואנחנו יודעים את העבודה, הצוות עשה הכנה מדהימה באמת, מהמאמנים אלעד, יואב ועמיד, ש הכינו אותנו לפרטים הכי קטנים של כל שחקן ושל הקבוצה, ואם זה מור בפן הגופני, ועידן, הפסיכולוג שהיה לנו, שעשה לנו שיחה ערב לפני, והחדיר בנו המון מוטיבציה ואמונה, האמנו שאנחנו באים לנצח אותם, ותוך כדי המשחק ראינו שהדברים הולכים לטובתנו רוב המשחק, וככה נלחמנו, ו... בסוף ניצחנו.
ועכשיו נגיע אולי לגיבור הכי גדול של הנבחרת הזאת, דני וולף, שלפני הטורניר כמעט אף אחד לא הכיר אותו, וכן ידענו שהוא הולך להיות שחקן מוביל, אבל לא ידענו עד כמה, וספר על זה גם על רגע הכניסה שלו לנבחרת, איך אתם קיבלתם אותו, ובהמשך האם דמיינתם שהוא יעשה את מה שהוא עשה?
אז אני יכול להגיד לך, אני חושב שבשם כל הקבוצה שאף אחד לא ציפה למה שהוא יעשה בטורניר הזה, בהתחלה שהוא הגיע ישר מטיסה ארוכה, הגיע לאימון הראשון, אמרנו כאילו לא הבנו מה קורה, ואחרי איזה שבוע, כמה ימים של אימונים, ראינו כבר את היכולות שלו, ועדיין לא האמנו שזה מה שהוא יעשה בטורניר, הוא באמת עשה טורניר שאין דברים כאלו, היה אדיר, פשוט אדיר, ואני שמח שהוא הגיע אלינו, ויצאנו לראות שחקן כזה, שתפו את הפעולה, זהו.
עד כמה כאב לך הרגע שבו הוא החטיא את זריקת העונשין בגמר? מה עבר לך בראש באותו רגע?
אני הייתי בטוח שהוא הולך לקלוע אותה, כבר הראש הלך קדימה, חשבנו כבר על הגביע, והיינו בטוחים שזה כבר אצלנו בכיס, אבל החטיא אותה, זה מה שקרה, זה מה ש... ושם זה הלך, אכזבה מאוד גדולה, כי זה כבר היה אצלנו בידיים, וזה ברח לנו, אבל עדיין, דני היה השחקן הכי טוב שלנו בטורניר, ובלעדיו לא היינו מגיעים לשם, אז אין מה לעשות, כאילו, זה יכול להיכנס בדיוק כמו שזה יצא. אז
עוד...
לא היינו עושים את השיחה הזאת בכלל, והיינו מאושרים עד הגג, והוא... הוא בטוח שגם לא כאב, ראינו שגם לא כאב מאוד.
נעשה הפסקה קצרה מהעתודה, כי איכשהו שכחתי את אחת השאלות הכי חשובות שאני שואל כל שחקן, מי המודל לחיקוי שלך?
היה שחקן שגדלתי, מאוד מאוד אהבתי אותו, וזה גל מקל, העבודה הקשה שהוא היה משקיע, ו... היה 10,000 פעם, לא זוכר, אני אשכח שראיתי אותו ואמרתי שהוא כאילו המודל לחיקוי והשחקן שאני הכי מעריך ורוצה להיות כמוהו.
אז בסוף יצא תזמון לא רע, כי מגל מקל, הדור הוותיק, אנחנו עוברים לדור הצעיר של הרכזים, וזה נועם יעקב, הדבר הגדול הבא שכבר בהווה עושה דברים מדהימים, וכמו וולף נבחר לחמישיית הטורניר, נתן באמת טורניר יוצא מן הכלל וגמר ברמת אמבפה, 31 נקודות, אבל לצערו הפסד אחרי הערכה. איך זה היה לשחק עם נועם יעקב?
אז קודם כל נועם הוא חבר טוב, חבר לקבוצה, מנהיג ושחקן אדיר, ראינו אותו בגמר, עושה שם דברים שייכים לשחקנים רק הגדולים ביותר, עשו דברים כאלה. ואני שמח בשבילו שהתחבר, אני שמח בשביל הקבוצה שהוא היה המנהיג שלנו, ויצא לנו לשחק איתו. מאחל לו המון בהצלחה, בעונה הבאה בגלרמן. מקווה שהוא יראה לכולם מה הוא שווה, והצליח, רק הצליח.
עוד שחקן מוביל בנבחרת היה רון ציפר, ואיך זה בשבילך להסתכל על... שחקן שלוקח כל כך הרבה זריקות, וגם כשלא נכנס, אתה עדיין מאמין שאצלו זה ייכנס, למרות האחוזים הפחות טובים, הוא עדיין הצליח לקלוע כמות יפה של שלשות, והיה שחקן מפתח בריצה שלכם, ונתן הגנה מדהימה, ועשה עוד דברים, אם זה סלים לשתיים, ריבאונדים. ספר קצת על רון.
כן, אז גם רון הוא חבר טוב, וגם עושה דברים מדהימים בטורניר הזה, למרות שלא כל כך, בחלק מהטורניר לא נכנסו לו ככה שלשות, אבל הוא הקלעי, וקלעי צריך להמשיך לזרוק, ובכל זאת הוא עשה דברים אחרים, והשפיע על המשחק בדרך שלו, והיה חלק מאוד חשוב בהצלחה של הנבחרת הזאת.
אז יש לנו גם שאלה מאחד מחווה הקהילה, ואני בכל מקרה תכננתי לשאול עליו, וזה מה אתה חושב על נבו זומרפלד, וכאן חובה לציין שנבו אמנם לא שיחק הרבה בטורניר, אבל הוא היה קפטן, והוא מביא כל כך הרבה דברים שלא רואים על הפרקט או בדף הסטטיסטיקה. תגיד על נבו את מה שיש לך להגיד.
טוב, אז נתחיל, אני אגיד שנבו הוא חבר מאוד טוב שלי, התחברנו מאוד השנה וכל הקמפיין הזה, וכמו שאמרת, הוא מביא דברים אחרים, מה שהשחקנים מביאים, אני חושב שהוא שחקן גם מאוד טוב, יכל לעזור לנו, והאופי, הוא מביא המון אופי, הוא מנהיג אמיתי, יודע להרים את הקבוצה, יודע גם לתת בראש לשחקנים כשצריך, שהם לא קצת סוטים מהדרך, ואני חושב שהוא, בקבוצה הזאת, הוא היה המנהיג בחדר הלבשה, והוא הקפטן הכי טוב שיכול להיות לנבחרת הזאת.
כל שחקן בנבחרת אמר שהוא באמת השחקן הכי מצחיק, אז במה זה מתבטא? אנחנו רואים תמונות שלא עושה גלגלונים או סלטות, אני כבר לא יודע, אחרי כל ניצחון גדול בטורניר, אבל מה הוא בעצם מביא שבאמת הופך אותו לשחקן הכי מצחיק?
הוא מספר המון בדיחות שאני לא יכול להוציא מהחדר הלבשה, לצערי.
ונמשיך אולי את השאלה הזאת. יש שאלה של אחד מחברי הקהילה, מי החבר הכי טוב שלך בעתודה?
כולם, היינו באמת נבחרת כל כך מגובשת וכולנו חברים מאוד מאוד טובים ובקשר מצוין. אין לי מישהו אחד שהוא מעל כולם, כי באמת זה היה משהו מיוחד נבחרת הזאת.
עכשיו נדבר על הטורניר שלך. אמנם מבחינה סטטיסטית המספרים לא בולטים במיוחד, 3.4 נקודות, 33.3 אחוז ל3, אבל מי שצפה במשחקים ראה שכל זריקה חשובה, אתה קולע, ובאמת שחקן הספסל המוביל של הנבחרת לטעמי, וגם שולט בכדור בצורה מאוד שקולה, שזה משהו שהיה קצת חסר לכם לאורך הטורניר, יחס האסיסטים עיבודים, ושלך היה די טוב, מיית את הלאבד כדורים. ספר על זה, גם על היכולת לקלוע זריקות חשובות, משהו שגם קרה מול ספרד, שקלעת 3 נקודות, שלשה אחת, אבל היא הייתה כל כך חשובה, וגם יכולת השליטה בכדור ויכולת המסירה. עד כמה אתה הרגשת בנוח בטורניר כמי שמביא כוח אש התקפי מהספסל, כשבאמת הייתם זקוקים לזה, כי לא היו הרבה נקודות ספסל?
כן, אז קודם אני אגיד שהיכולת לעלות מהספסל זה גם הרבה הרבה קשור לחברים לקבוצה על הצוות אימון שנתנו לי גב והאמינו בי שאני יכול להביא את הכוח מהספסל. ומה שאלת על השלשות החשובות, אני לא כל כך מייחס לזה חשיבות, אני מגיע לכל זריקה שיש לי, אני מגיע ובשקט ולוקח את הזריקה בביטחון מעלה ומאמין שהיא תיכנס וזהו, אני שמח שהחשובות, במיוחד הזאת נגד ספרד, נכנסו.
איך הייתה החוויה לשחק תחת אלעד חסין? איך הוא באמת חיבר אתכם להיות חבורה מנצחת?
קודם כל הוא רמת כדורסל מאוד מאוד גבוהה, וגם ההכנה שלנו לכל משחק, גם שלו וגם של העוזרים שעשו עבודה מדהימה, הכינו אותנו, כמו שאמרתם קודם, לפרטים הכי הכי קטנים ביריבה. הוא ידע להכניס בנו המון מוטיבציה לפני המשחקים, וגם במהלך המשחקים, שכלום לא גמור, ולהמשיך לשחק, גם שהיינו בפיגור וגם שהיינו ביתרון, אז דף חדש, וממשיכים אותה נקודה כאילו זה 0-0. ואני חושב ש... אתה איתנו, באמת עושים איתנו את המקסימום.
בגמר קיבלת רק כמה דקות, וקצת קשה להשפיע בזמן כזה על הפרקט. עד כמה היית רוצה לשחק יותר בגמר?
אם אני אגיד אין לי מה להגיד, אני מאוד רציתי לעלות ולהשפיע ולשחק, אבל בסופו של דבר זה לא... לא בשליטתי, לא החלטה שלי. עדיין הקבוצה רצה מצוין והייתי, עדתי מהספסל ושמחתי שאנחנו במשחק ויכלנו לקחת את זה. וזהו, אין לי כל כך מה להגיד על הדקות משחק. אני באמת גאה בשחקנים האחרים שעלו והיו טובים ושמח בשבילם, ומאוד מצטער שזה לא הספיק לנו עוד פוש קטן, וזה היה שלנו.
איזה תגובות קיבלת תוך כדי הטורניר, אחרי הטורניר, האם היו תגובות שבאמת ריגשו במיוחד?
כן, קיבלתי המון המון הודעות בפייסבוק, באינסטגרם, אני רואה, ראיתי מלא פוסטים שמעודדים ותומכים את הנבחרת ואותי במיוחד, כי באילת היה, באמת היה משהו מיוחד סביב כל העניין של העתודה וסביבי ספציפית. אז זה היה מאוד מרגש, אתה יודע, פתאום ראש העיר מעלה, הוא מקבל הודעה מהיושב ראש של הקבוצה, הודעות קטנות שעושות טוב על הלב.
מה ראש העיר אמר?
ראש העיר העלה פוסט בפייסבוק שהוא גאה בנבחרת ובנציג האילתי, היה כיף לראות את זה.
ועד כמה זה קשה לשחק יום אחרי יום, בלי אימון מסכם לפני משחק? זו אחת השאלות של אחד מחברי הקהילה.
אז העומס באליפות היה עומס גבוה מאוד, 7 משחקים ב9 ימים, בלי הרבה מנוחה. שוב אמרתי, זה תחנה נהדרת של הצוות, של מור וגדי שהכינו אותנו, מור מאמן כושר וגדי הפיזיותרפיסט, גדי מטפל עד אחרון השחקנים, ואם צריך הוא מטפל גם עד 2 בלילה, והם עשו עבודה מדהימה והשאירו אותנו טריים לכל משחק.
ועכשיו נעבור לעונה הקרובה. לפחות באתר מנהלת הליגה לא כתוב שיש להפועל אילת שחקנים, אבל האם דיברת עם המאמן החדש, מסימיליאנו מנטי, כמו בוסקליה, גם הוא איטלקי, אבל שונה בסגנון ממה שאנחנו מבינים, והאם אתה מתכנן להמשיך באילת?
אז קודם כל יש לי חוזה פה לעוד עונה, עדיין לא נפגשתי עם המאמן החדש, אני מאמין שזה יקרה בימים הקרובים. זהו, אני מחכה לשמוע מה התוכניות שלהם לגבי הקבוצה, ואני אהיה יותר חכם אחרי השיחה הזאת. אבל אני חתום פה לעוד עונה, ויש לי חוזה, ונראה בימים הקרובים.
אתה רוצה להישאר בקבוצה ולשחק בליגת העל?
כן, בסיטואציה טובה, אני מאמין שזה, מאמין גם שהשנה אני יכולה להיות שנת הפריצה ועליית מדרגה שלי, ואני מקווה שזה יקרה פה באילת, איפה שגדלתי.
עכשיו, איך נראה היום בחייך?
אז יום בחיי במהלך העונה, קם בבוקר, הולך לזרוק או חדר כושר, נח צהריים, לפעמים בבקרים גם הולך הצהרה, נח צהריים ובערב, ובדרך כלל האימונים פה הם אחר הצהריים, אז בבוקר זה חדר כושר או קליות, ואז לפני האימון, אם עשיתי חדר כושר בבוקר, אז קליות בערב, לפני האימון, אימון, אחריו עוד קצת קליות, נשארים לזרוק, וארוחת ערב, והביתה.
מה עם היתרונות שלך, ואיזה דברים אתה עדיין צריך לשפר?
אז אני חושב שהיתרונות שלי זה נובש שאני מביא כליה. מה העמדה שלי? אני מביא כליה. ואני חושב שאני משחק כמו מבוגר קצת, אחראי ושקוב, לא מתפתה לעשות מהלכים שכאילו מסוכנים לבית הכדור או מסירות מתוחכמות מדי. אני משחק מאוד סולידי. זה דבר חשוב למישהו צעיר, והדברים שאני צריך לשפר, אני חושב שאני צריך לשפר את ה... קודם להיות יותר יציב, כל משחק לבוא ולתת את התפוקה, ובהגנה אני צריך לעבוד קצת יותר על ההגנה, אני גם יחסית קטן, אז צריך לתת אקסטרה מאמץ בפן ההגנתי.
אתה מרגיש יותר בנוח כרכז או כקלה?
כרכז. לא, אני לא שתיים, אני רק.
עכשיו, עד כמה הכדורסל לוקח מקום בחייך? האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן, אני צופה בכל המשחקים שמשודרים גימט, בערב שאני מגיע הביתה, הכל מוקלט, רואה את המשחקים מריץ אחורה, לא רואה את התוצאות, ורואה ככה את כל המשחקים שהיו באותו יום.
אוקיי, יפה. אני צריך גם למצוא דרך לא לראות את התוצאות, ואז לראות משחקים שאני משלים, אבל עכשיו, האם אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
ביורוליג, אין שאלה בכלל.
ומי המאמן שהכי השפיע עליך?
אז אני חייב לתת קרדיט גדול למאמן שלי בנוער, זה היה קורא עושה מלול. התחלתי לשחק בנוער, הוא העלה אותי כבר בכיתה ט' והאמין בי מאוד. ואריאל בית הלחמי, כמו שאמרתי מקודם, שהוא מאמן הראשון באמת ששיחקתי תחתיו בבוגרים, וגם מאוד האמין בי ונתן לי את המקום שלי להתפתח ועזר לי.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
אני אגיד אח שלי, אח שלי השחקן הכי טוב, הכי כישרוני שיצא לשחק איתו. הוא הכי טוב שיצא לשחק איתו.
הייתה גם שאלה מאחד מחברי הקהילה לגביו, איך זה שיש לך אותו כמודל לחיקוי, וגם האם אתה בדרך לגנוב לעומר את תואר קלעי השלשות של המשפחה?
לא, אני לא, זה לא אותה רמה בכלל.
טוב, שאלה הבאה, זה מי השחקן שעליו היה הכי קשה לך לשמוע?
ג'ו רגלנד. היכולת שלו לשחק עם הכדור, אתה לא יכול לעשות הכל, ללכת לסל צעד ראשון מטורף שישמור עליו, יכול לקלוע, משחק את הפיגן רול, לדעתי הכי טוב בארץ השנה, והוא השחקן שהכי קשה לשמור עליו.
רועי בחר שגם התארח פה בפודקאסט ושיחק איתך בנבחרת המכבייה, אומר שיש לך חיבה גדולה לנעליים, ספר על זה.
כן, אז העניין עם הנעליים, ואני אגיד את האמת, פשוט נקראות לי הנעליים כל כך מהר שאני חייב להחליף. אז שם מסתכמת החיבה לנעליים.
וכמה נעליים יש לך, מהן הנעליים הכי אהובות?
את האמת שכמו שאמרתי, אין לי הרבה שאני יכול לשחק איתם, כי הן פשוט נקראות כל כך מהר, אז כל הזמן חדשות, אין לי הרבה בבית שיושבות, שאני לא משחק איתם.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין, שאני חצי ברזילאי במקור, סבא וסבתא שלי נולדו בברזיל.
וביקרת בברזיל?
לא, אני לא הייתי שם עדיין. אני בטוח לבקר בעתיד.
איך אתה רואה את הכדורסל הישראלי כיום? האם המצב טוב? האם המצב לא טוב? כשחקן אולי תכניס אותנו אם באמת יש בעיות בנבחרות הצעירות, בכל הנוגע למזון ואוכל השחקנים, כי גם אסי שימון, שכמובן התארח פה, אמר, אישר את דבריו של פיני גרשון, ואכן אמר שיש בעיות, אז תכניס אותנו פנימה למה באמת קורה בנבחרות הצעירות ובכדורסל הישראלי. מה דעתך על המצב?
קודם כל אני חושב על הכדורסל הישראלי שהמצב הוא קשה מאוד להתפתח פה כשחקן, אתה צריך סיטואציה מאוד נוחה וטובה וגם הרבה מזל בשביל להצליח. אני חושב שיכול להיות הרבה יותר טוב, אני מקווה שעכשיו המתווים החדשים, מה שהיה בליגה הלאומית ובליגת העל גם המתווה החדש, אני מקווה שישפרו את המצב ויעזרו לשחקנים ישראלים להתפתח. ובנוגע לנבחרת, אז אני לא כל כך יודע מה הולך בפנים, אבל מה שהיה מה שפיני אמר עם כל נושא האוכל, אז באמת השנה זה פעם ראשונה שאין לנו אוכל אחרי אימונים וצריכים להסתדר, וזה קשה. יש שחקנים שמגיעים מרחוק וצריכים לחזור הביתה, וזה היה מאוד סוגר את הפינה, הארוחות שהיינו מקבלים בסוף האימונים. מקווה שגם המצב הזה ישתפר בזמן הקרוב.
טוב, עכשיו נעבור לשאלות נוספות של חברי קהילת ספורט סאבי, אז הראשונה שנתחיל איתה, לאחר ההצלחה בנבחרת העתודה, האם אתה מצפה לקבל דקות משמעותיות בשנה הבאה.
אני מקווה מאוד שאני אקבל דקות אמיתיות והזדמנות אמיתית לשחק במהלך המשחק ולא רק בגרבג' 2. אני חושב שאני יכול לתרום ואני שווה גם, לא אומר עכשיו 20 דקות כי זה לא ריאלי, וגם אני לא חושב שאני צריך לשחק את הכמות הזאת, אבל אני חושב שבין 5 ל-7 דקות למשחק זה משהו שאני שואף אליו בשנה הקרובה.
ועכשיו, איך הצלחת להגיע לסגנות אליפות אירופה, ומה המטרות הבאות שלך?
קודם כל, באליפות אירופה, מה שהיה בטורניר, זה, כמו שאמרתי, זה הגיבוש, זה השחקנים, זה הצוות שדחף אותנו והגענו למקום הזה. והמטרות הבאות, להשתלב בכדורסל הישראלי, בליגת העל, מקווה להיות שחקן משמעותי ומוביל.
השאלה האחרונה שאני אעלה מפה זה, מה דעתך על דניאל גואטה? מישהו שואל.
חבר מאוד 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 טוב שלי, דניאל. אני חושב שהוא שחקן נהדר, ואני מקווה שאיפשהו לא ישחק העונה, שיצליח ושיראה לכולם מה הוא שווה, ו... שלא רק טוב ובהצלחה.
מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
החלום הכי גדול בקריירה? אני חושב שזה אולי לעשות איזשהו תואר עם הפועל אילת.
וואו.
אחד שגדל בעיר והיה במחלקת נוער, אני חושב שזה יכול להיות סגירת מעגל מאוד יפה ביום מן הימים.
אוקיי, זה חלום מקורי. ועכשיו לדעתי, אני מקווה מאוד שלא פספסתי דברים, אבל הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתספר סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
טוב, אז נלך על סיפור שקרה לא מזמן, עכשיו במבחרת העתודה, לפני הטורניר הכנה שהיה לנו בסלובניה וספרד, הרבה שחקנים 3 ימים לפני הטיסה קיבלו הודעות מהביטוח, משהו שכנראה האיגוד לא תכנן שיקרה, ואני לא קיבלתי הודעה, אז הייתי בטוח שאני לא יוצא, וזהו, הגעתי לאימון באותו ערב קצת בשוק ממה שקרה, עשיתי את הכל, עשיתי אימון טוב, היה משחק אימון יום אחרי זה, גם הייתי טוב במשחק אימון הזה, וקרה שיצאתי, אז זה היה גם שמחה מאוד גדולה, ו... שמח שטעיתי במחשבה שלי שאני מחוץ לסגל.
אוקיי, אז מעולה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת, בהחלט היה פרק מעניין שהכניס אותנו כמה שאפשר לתוך נבחרת העתודה ולהצלחה הגדולה שעשיתם. ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורטסאבי ולהמשיך להתעדכן באתר, ובנוסף להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטסאבי, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים המכובדים שמגיעים, כמו שהיה עכשיו למשל. אז פעם נוספת, עידו הראל, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה לך.